אנחנו חוזרים מהעתיד שלנו, ונדול זה השיעור האחרון בסדרה של מה שעשינו רוב השנה, הלכות תערובות, בשר וחלב וכו'. בעצם בסוף הזמן הקודם, הזמן חזרה מכדי שכולם חזרו, היה שני שיעורים של הרב שלמה ושל הרב רימון כסיכום מעשי. אני מקווה שאני בתוך לא מיצה כל השאלות שיש, מקווה שזה נגע בהרבה מהשאלות המעשיות. אגב, אני מאוד ממליץ לכל אחד בזמנו החופשי, שאני יודע שאין אף אחד זמן חופשי, אבל בכל זאת, אחרי שהשיעור הזה אנחנו סוגרים את ההגדרות העיוניות בכלל בתחום הזה של תערובות, לקחת ספר כגון של הרב קנול, כל ספר אחר שסוקר הלכה למעשה כל עניין הקשרות. עכשיו תבינו מה כתוב שם, כי נתן לך מהשיעור לא נגענו בכל הדברים מעשיים, אבל ראינו את כל העקרונות. אז מי שרוצה באמת לסגור טוב טוב את כל שלו, ברור לגמרי הלכה למעשה, אז כדאי אותו ספר. אני ממליץ על הרב קנול, ספר אחת וסבתא, אפשר גם ספרים אחרים, ותקראו ופתאום תבינו, זה יהיה לכם כיף שאתם יודעים איפה הדברים מגיעים. זה המלצה, זה המלצה. עכשיו, זה שהוא בעצם האחרון בסדרה הזאת, ואנחנו משבוע הבא בעצם מעבירים שיעורים יותר נקודתיים. כלומר, יש נושאים חלב אקום, בסדר? תולעים, שנושאים מאוד חשובים, אבל זה יחידות סגורות. גם מי שלא היה עד עכשיו השיעורים, זאת אומרת עד היום, אז השיעורים באים, אז לפעמים אנחנו נזכיר מונחים מהשיעורים הקודמים, אבל בגדול זה שיעורים ונושאים חדשים. אז גם מי שעד עכשיו לא היה לגמרי בעניינים, הוא ככה בערך, אז משבוע הבא גם פרסמנו בכניסה למדרש את כל הנושאים שיש, וכל שבוע יהיה כמובן דף וכולי. אז זהו, אז בגדול אנחנו סוגרים כרגע את הנושא האחרון, ואז מתחילים עד סוף שנה נושאים שהם חשובים, אבל יחסית יחידות יותר קטנות. עכשיו השאלה, הנושא שאנחנו עוסקים בו גם כרגע, זה סוג של פתיחה למה שאנחנו ניגע בהמשך, או זה שבוע, שבועיים, או קצת יותר, זה הלכות תולעים. זה יהיה, הנקודה הזאת קשורה לא רק לזה, אבל גם לזה. ככה, השיעור הזה עוסק באיסור שהתבטל. כלומר, יש איסור, ראינו כאן מצבים, בטל ברוב, בטל ב-60, האיסור בוטל. איך אנחנו כרגע מתייחסים לאיסור? עכשיו, מי שהיה בשיעורים על יבש ביבש, דיברנו על זה כבר במובן מסוים, מה קורה בתערובת של יבש ביבש, ראינו ראש, אם זה נפח לאתר, דיברנו על זה קצת. אז אני כרגע לא חוזר למה שראינו, אז אני כאילו מתחיל קצת מחדש, ויש בעצם שתי סוגיות שמתייחסות לשאלה הזאת. שאלה אחת זה חוזר וניאור. חוזר וניאור, בעצם סוגיה שיסודה בעבוד הזרה, עין ג' עמוד ב', יש שם דיון, יין נסך, נשפח לתוך קד, קנקן, לא משנה מה שזה לא יהיה, יין נסך חוסר בכלשהו, אז סליחה, אז הוא לא עושה כלשהו, יין נסך נשפח והוא בוטל שם, בסדר? יין נסך שם בוטל שם בפנים, ואחרי זה נשפח שוב יין נסך בהמשך. עכשיו, אם היינו שופכים ביחד את שתי הכמויות של יין נסך, אז ביחד באותו זמן, אז באמת הם היו עושות את כל העסק. השאלה מה קורה כאשר שפכתי בהתחלה קצת, וזה לכאורה בטל, ואחרי יומיים או אחרי שעתיים שפכתי עוד, בסדר? ומה בעצם השאלה? האם אותו יין, אותו איסור שבוטל, האם הוא נעלם ועכשיו הפך להתר גמור, ואז בפעם השנייה שאני שופך אז שוב אותו יין שני יתבטל, או שאותו יין ראשון בטל הכוונה שמותר לשתות אבל האיסור עדיין קיים, ואם עכשיו יבוא איסור נוסף האיסור הראשון חוזר וניאור. בסדר, בסוגיה שם המחלוקת בין רב דימי שאומר שכמה כמה בטיל, כלומר שהוא בעצם אומר שהאיסור נעלם לגמרי, ולכן הפעם השנייה שנופל היין זה גם מותר, כלומר יין הראשון שנפל בטל לגמרי, ולכן יין שני שנשפח מותר. לעומת זה רבין אומר שחוזר וניאור, ואז אני בעצם צריך להתייחס לשתי הכמויות ביחד, לכמות הראשונה והשנייה, כי גם שאיסור בטל זה אומר שכן גם מותר לשתות, אבל האיסור עדיין נמצא במקומו. עכשיו, זה בעצם הסוגיה שמה, של האם חוזר וניאור או לא. עד כאן שאלות, מישהו לא הבין? בסדר. עכשיו, הרמב״ם אומנם פוסק במאכלות אסורות, פרק ז' הלכה כ"ח, שלא אומרים חוזר וניעור. בסדר? כלומר, דבר שבטל, בטל לגמרי. אבל כל הראשונים כולם, הראש בחולין, וכל הראשונים חולקים, דברים שאנחנו פוסקים שחוזר וניעור, וככה מקובל הלכה למעשה, עוד שאנחנו נראה את זה. אומנם אני מזכיר ששרייבד, בדף הבאתי לכם את זה, זה מופיע ברמב״ם שם הסוגיה, שהוא אומר שחוזר וניעור זה דווקא ביין נסך. בסדר? זה דין מיוחד, אבל בשאר האיסורים לא. אבל אנחנו רוב הראשונים דוחים את הרייבד, והלכה למעשה שנפסק ברמה בצליטת וב, אנחנו תמיד אומרים בכל האיסורים שחוזר וניעור. ולכן אני מזכיר את העיקרון, כשאיסור בטל או בטל ב-60 בטל ברוב, הוא לא נעלם לגמרי מן העולם. מותר לנו לאכול, מותר לשתות, אבל יש איזה עדיין השלכה מסוימת, שאם יהיה איסור בהמשך, זה יכול שוב להתעורר. עכשיו, איך אפשר להבין את הדין הזה של חוזר וניעור? אפשר להבין בשני אופנים. זה הכיוון הראשון כבר רמזתי. עכשיו, שני הכיוונים שעכשיו נזכיר אותם, זה כיוונים יסודיים, שאנחנו בעצם ילוו אותנו כל השיעור. לא כל הזמן, אבל אנחנו נזכיר שני כיוונים ככה מדי פעם. כיוון אחד, הוא להבין. זאת אומרת, השאלה שלי, איך אנחנו בעצם אומרים חוזר וניעור? איך זה יכול להיות? הרי זה בטל. תשובה אחת, זה להגיד שגם שמשהו בטל, עדיין אנחנו מתייחסים לאיסור, עדיין כחפצה של איסור. זה שמותר לאכול, לשתות, זה הנהגה שהתורה אמרה שהולכים אחרי רוב, הולכים לפי 60, אבל איסור עדיין קיים. אתה לא יכול לקחת חזיר ולהגיד, זה לא חזיר. זאת אומרת, חזיר הוא תמיד יהיה חזיר. לפעמים מותר לאכול חזיר. בסדר? נגיד זה בצורה בוטה. כלומר, אם יש הרבה היתר וקצת מאוד חזיר, אז מותר לאכול את התערובת, למרות שיש שם בפנים חזיר. אבל החזיר עדיין חזיר, והאיסור עדיין קיים. זה אפשרות אחת. בסדר? להגיד שלמרות שאיסור בטל, החפצה של איסור עדיין קיים. אפשרות נוספת, להגיד שלא נכון, ברור שהחפצה של איסור בטל. כלומר, אם אנחנו מתירים לנו לאכול את זה, אז כנראה שהתורה אומרת שמעכשיו זה כבר לא מוגדר כחזיר, זה כבר היתר. איך זה יכול להיות? שאלה טובה. אבל התורה קובעת שכשיש מצבים של ביטול, הדבר הזה נעלם מן העולם. אבל למה הוא חוזר וניעור? כי לא ייתכן שאם עכשיו מגיע עוד חזיר, בסדר? שפכתי כאן את היין נסך, משהו כזה, כרגע, אחרי שהיין נסך השני נשפך, אני בפה שלי יכול לטעום את היין נסך. למה? כי בהתחלה זה בטל ב-60, היין נסך הראשון. עכשיו שפכתי גם את השני, כרגע, סך הכל, היין נסך זה 1 מ-50. עכשיו, לא יכול להיות שהתורה אומרת שמותר לשתות יין, ואני טועם בפה שלי את היין נסך או את האיסור. כלומר, למרות שהחפצה של איסור בטל, התורה לא יכולה להתיר מצב שאני טועם ומרגיש את האיסור, זה לא יכול להיות. בסדר? כלומר, אנחנו לא שנראה כמה נפקמינות יותר חדות העניין. אפשרות אחת להבין שאיך חוזר וניעור, כיוון שהחפצה של איסור עדיין קיים. בסדר? למה מותר לאכול בדרך כלל? כי הנהגה שככה אפשר, שהתורה אמרה שאפשר להתייחס ולאכול, אבל החפצה קיים, אז אם יבוא עוד איסור, כמובן זה חוזר וניעור וצרפו ביחד. כיוון השני הוא להגיד שלמרות שאנחנו הלכתית מתייחסים לדבר הזה כהיתר, אבל כיוון שיש היתר, שהאיסור נוסף מגיע ובעצם מצטרף אליו, ויש עכשיו טעם שאני טועם אותו בפה שלי, טעם של איסור, לא יכול להיות שאנחנו נוכל להתיר את זה. אגב, ייתכן מאוד, זה קשור, אני לא אכנס לזה כרגע, יש דיון אם החוזר וניעור זה איסור דרבנן או דאורייתא. בסדר? הכיוון השני שאמרתי, יותר מתאים לסברה יותר דרבננית. בסדר? כלומר, הכיוון הראשון זה להגיד שהאיסור עדיין קיים. בסדר? זה אמירה מהותית. מה שאמרתי בסוף, שעדיין מרגישים את הטעם, זה נשמע יותר כגזרה. שחזון אומרים, לא יכול להיות שאדם מרגיש את האיסור, כלומר, למרות שמבחינת דאורייתא צורך העניין, מבחינת החפצה, החפצה והיתר, לא יכול להיות שמבחינת הרבנית שאנחנו נתיר למישהו שירגיש אוכל איסור. אז זה יכול להיות שתלוי בזה וזה, זה לא בטוח לגמרי, אבל בכל מקרה בוא נמשיך הלאה. שתי נפקמינות שיחדדו לנו את הנקודה הזאת, את שתי הכיוונים האלה, כיוונים חשובים. האם, נקודה ראשונה, נפקמין הראשונה בין שתי הבנות, האם אנחנו נאמר חוזר וניעור בכל סוגי התערובות? מה זאת אומרת? הראש בחולין פרק זין, סימן למד זין, אומר שכן, בכל התערובות אומרים חוזר וניעור. עכשיו, הכיוון הזה מתאים, אגב, הנימוק שלו אומר, מצא מין וניעור, מאוד מתאים לכיוון של החפצה. כלומר, אם אני מבין שהאיסור שבוטל הוא עדיין קיים מבחת החפצה, אז זה נכון בכל התערובות, יבש ויבש, לך ולך, זה לא משנה. תמיד, תמיד, תמיד. אני אומר שאיסור אמנם כרגע מותר לאכול אותו בתוך התערובת, אבל עקרונית הוא עדיין קיים. ולכן אם איסור נוסף, אומר הראש, חוזר וניאור. מצא מין מינו וניאור. אבל, לעומת זה, הרמב"ן אומר, ככה ממש על מהדברים שלו, שהבאתי לכם בדף, שחוזר וניאור זה דווקא כאשר אני מרגיש את הטעם בפה. שזה כמובן מתחבר לכיוון השני. לכיוון השני, מה אמרנו? החפצה של איסור בטל לגמרי, הוא מוגדר כהתר. אבל אם אני יכול בפה שלי לטעום את האיסור, אז זה בעיה. ואז מה נפקא מינה? השח הולך בכיוון הזה. הרמ"א פוסק כמו הראש. הרמ"א בצדיתת וב פוסק כמו הראש, שחוזר ונראה שייך בכל התערבות. השח במקום הולך עם הגישה של הרמב"ן. נראה שלא מזכיר אותו, אבל הגישה את הגישה. וכן אומר עקרונית, חוזר ונאור זה דווקא כאשר אני מרגיש את הטעם. מתי זה יהיה? מתי אני יכול להרגיש את הטעם? אז עקרונית זה אמור להיות דווקא בלח. כלומר, שיש לח. וכאשר זה מין ב... מין במינו. נכון? בסדר? דווקא אז. בפועל הוא אומר שאנחנו גוזרים על כל הדברים, כמו שאנחנו תמיד גוזרים בלח בלח ויש יבש. שנייה. ובפועל הוא גם אומר שהוא לא מעז לחוק על הרמה, אז למעשה זה לא יהיה נפקא מינה, אבל הכיוון שרציתי להראות, שאחד מהנפקא מינה שיכולה להיות בין שתי הבנות, האם אני אומר חוזר ונראה תמיד, כי עדיין יש לי חפצה של איסו, והוא קיים, או שאני אומר זה דווקא כאשר אני יכול לטעום את האיסו. בסדר? זה, אבל נפקא מינה יותר תיאורטית ולא מעשית. כן.
למה
דווקא אתה מיוצא במין מינו? למה אתה מיוצא במין משנה? אז שאלת, האמת שאתה צודק, זה יכול להיות גם במין מינו, הוא גם דם את זה קצת שם. בסדר, אבל אני כרגע... מה זה?
כל
הרעיון
של ההלכה, זה שאתה כן תמיד
את זה. צודק, צודק, צודק. אז לדעתי דווקא הוא אומר, קיצור, אני כרגע גם לא זוכר לגמרי את הנואנסים שם, יש לו שח ככה מאוד ארוך שהוא דן שם, אתה מרגישים אותם אם אתה לא, אבל אני כרגע מתעלם מזה, אם אתה רוצה לסיים בסוף השיעור הזה אחר וזה יותר. אבל זה רק היה נפקא מינה תיאורטית, אז אני כרגע גם, למעשה בפועל אנחנו מחמירים בכל התערובות. נפקא מינה השנייה שהיא מאוד חשובה, האם זה נאמר דווקא ביסורי דאורייתא או גם ביסורי דרבנן. כלומר, האם חוזר ונאור נאמר דווקא בחזיר שזה איסור דאורייתא, או גם אם יש לי איסור שורה כדרבנני, אנחנו נגיד חוזר ונאור. עכשיו, אתם מכירים את החלוקה הקלאסית שהופיעה באחרונים בין איסורי דאורייתא לאיסורי דרבנן, נכון? איסורי דאורייתא זה בחפצה, איסורי דרבנן זה איסור על הגברא. בסדר, נתיבות, עוד כל מיני אחרונים, עכשיו, לא חייבים להגיד ככה, אבל זה די מקובל באחרונים. עכשיו, בואו נמשיך עם זה. אם אנחנו מבינים ככיוון הראשון שמתי חוזר וניאור, מה ההסבר של חוזר וניאור, שאיסור מחת החפצה קיים, ולכן הוא שוב מתעורר כשמישהו פוגש אותו. עכשיו זה מתאים, באיזה איסורים? איסורי דאורייתא, ששייך לדבר על חפצה של איסור. ואכן, הגרא במקום, תאיתת סיף קטן תדבר, הפרי חדש, החזון איש, סימן כ"ח סיף י"ח, אומרים שחוזר וניאור נאמר רק באיסורי דאורייתא. באיסורי דרבנן זה לא קיים. זה מתאים לסברה הראשונה של הראש, שאם אני אומר שהנקודה שחפצה של איסור לא יכולה להתבטל, חזיר נשאר תמיד חזיר, זה טענה שאפשר להגיד על משהו שהוא באמת הוא חפצה של איסור, שזה דווקא באיסורי דאורייתא. איסורי דרבנן שחזל גזרו שאנחנו לא נוכל, זה בכל מיני מצבים, זה לא בגלל שיש חפצה של איסור, אלא כי החזל אמרו לנו שלנו אסור לאכול. אז על זה לא שייך לדבר על חפצה של איסור שחוזר וניאור. בסדר? זה דווקא מינה השנייה. יש עוד כאן דווקא מינה, אתן פחות רלוונטיות, אבל למעשה מה שחשוב, אנחנו אומרים תמיד חוזר וניאור בכל התערובות. עכשיו פיתחתי את שני הכיוונים הללו, כי הם מאוד יעזרו לנו עוד שנייה בהמשך, לגבי ביטול איסור לכתחילה. אני רק אזכיר שחוזר וניאור זה סוגיה מאוד רלוונטית בהלכות פסח. בסדר? אנחנו לא, כרגע זה לא הסוגיה שלנו, אבל אם משהו יתערב לפני פסח, הוא בטל ב-60, חמץ. בסדר? אבל פסח עצמו חמץ עושה בכל שהוא. והשאלה הגדולה, האם יש לי תערובת של חמץ שיתערב לפני פסח, אבל עכשיו נכנס פסח, עכשיו התערובת נמצאת לי בארון. שום דבר לא קרה מבחינתי ומחתה מהאכל, אבל הזמן השתנה. השאלה אם כרגע שנכנס פסח זה חוזר וניאור. אם אני אומר, לאור הכיוון שלנו, שחמץ שבטל, אז עקרונית, זה הוא כלום. אז לא שייך שיהיה חוזר וניאור. אבל אם אני אומר שבעצם אני מתייחס לאיסור שבוטל שהוא עדיין קיים, אז שהוא הגיע לפסח, הוא יתעורר כי הוא עושה בכלשהו. בסדר? ואז זה דיון מאוד, מאוד גדול וחשוב, אנחנו כרגע לא נוכל להיכנס לזה. בגדול שולחן ערוך אומר שאין חוזר ונראה בפסח, הרמ"א אומר שזה תלוי אם זה לח או יבש. כרגע אנחנו לא נוכל להיכנס לכל הסיפור הזה, אבל זה סתם הערה של דיון שזה קיים. בסדר? אז זו סוגיה ראשונה של חוזר ונראה. סוגיה שנייה זה ביטול איסור לכתחילה. עכשיו זו סוגיה מעשית מאוד, גם האמת רלוונטית בפסח, בקטניות, אנחנו אולי נזכיר בהמשך עם הזמן, וגם רלוונטית לכל מיני תולעים שלפעמים יכולים להיות בכל מיני מאכלים. השאלה אם לקחתי, צורך העניין, נניח בירק מסוים יש תולעים, בסדר? הוא נגוע. עקרונית אסור לאכול כרגע, אבל הכנסתי לתוך איזה מרק, וכרגע התולעת הזאת היא כבר לא בריאה, בסדר? ולכן היא תחנתי אותה והיא בשלה על הדעמה, היא כבר לא בריאה. וזה עכשיו בטל במרק ב-60. אבל האם העובדה שאני ביטלתי את זה בעצמי, אולי חזל, אולי תורה, יסרו עליי לאכול את זה. כלומר, אם בסוגיה הראשונה דיברנו על מצב שיש איסור שנפל פנימה, ואחרי זה נפל עוד איסור. עכשיו אנחנו עוזרים סוגיה הזו שחוזר מיור, ועוברים סוגיה אחרת. מה קורה אם אדם לקח איסור, אנחנו נראה אולי שהבדל בין שוגג, למזיד עוד שנייה נראה, לקח איסור, הכניס לתוך תערובת, ועכשיו, זה בוטל. עכשיו, אם זה בוטל, לכאורה אפשר לאכול. אבל, תחשבו, מה זה אומר מבחינתנו? אפשר ככה להתחמק מכל איסורי התורה. ניקח חזיר, נשים לתוך מרק, ב-60, ואם מותר לאכול את המרק. בסדר? אז השאלה בעצם, האם מותר לבטל איסור, לכתחילה, מה קורה דיעבד, שוגג, מזיד, אנחנו נראה את היסודות. חלק נראה גם הלכה למעשה, וכשאנחנו נגיע ללכות הלאים בעוד שבועיים, אני מקווה, אז אנחנו נזקק ליסודות שאנחנו רואים כאן. אגב, יש עוד השלכות, גם לגבי הכשרת כלים, אנחנו נראה את זה גם. בסדר. טוב, אז ככה, המשנה בתרומות, פרקי משנה ת', אומרת מפורשות שאסור לבטל איסור לכתחילה. כלומר, לשאלה אם מותר לקחת חזיר, לשים במרק לכתחילה, התשובה היא שלא. משנה מפורשת. שם מדובר על תרומה, לא משנה לעינינו, אסור לכתחילה. ואם ביטלתי, התערובת אסורה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אם באמת התערובת אסורה בכל המצבים, אבל לעינינו אסור לכתחילה לעשות. הבית יוסף גם מביא על פי הרמב״ם, שאסור גם לומר לגוי לעשות את הדבר הזה. כלומר, גם אם אין כאן היתר של אמרתי לגוי, אמרתי לזה, עקרונית אסור לעשות, ואסור גם לגרום לכך שנבטל איסור לכתחילה. האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? זה חשוב לנו מאוד, כי אנחנו נראה בהמשך הרבה מחלוקות. ואם זה איסור דאורייתא, אנחנו כמובן נחמיר יותר, ואם זה איסור דרבנן, אז יש מקומות אולי לצרף צירופים וכו'. יש גמרא בחולין צריך את עמוד ב', לא זוכרם הפניתי אותו, נראה שלא הפניתי, סוגיה קצת מסובכת, אבל באופן פשוט יוצא מהגמרא שמדובר באיסור דאורייתא, אני כרגע מדלג לכם על איך ולמה. ככה עולה מספשה סוגיה, ככה גם רשי, ככה נראה מדבריו, ככה אומר הרייבד, הרעה ועוד כל מיני ראשונים, אבל יש חבל ראשונים לא מבוטל, הרן במקום שם, זה בדפי עריף ולמנהי עמוד ב', הרשבה ועוד ראשונים אומרים בסוד רבנן. עכשיו, השח בסימן צייטת קטן זין מביא את המחלוקת, והוא מכריע ככה נראה מדבריו שזה סוד רבנן. וזה די מקובל באחרונים. נודע ביהודה, כך אומר, ביורדי הסימן כבב, חוכמת אדם נון בית וב, ערוך השולחן, צליטי כף זין. בקיצור, חבל האחרונים מכובד, וככה נראה שכמעט כולם אומרים שמדובר ביסוד הרבנן. זה מצד אחד. ומצד שני, צריך לציין שאותו נודע ביהודה שהזכרתי קודם, הוא אומר שגם מי שאומר שזה יסוד הרבנן, כמוהו, יודע שיש מצב שזה דאורייתא לכולי עלמא, וזה כאשר מדובר ביבש ביבש. אם יש תערובת יבש ביבש. כלומר, לקחתי חתיכת חזיר, שמתי בכוונה בתוך תערובת של כל מיני חתיכות, במצב הזה, שבעצם זה ביטול של יבש ביבש, זה לכולי עלמא איסור דאורייתא. מה הסברה בזה? סברה יחסית פשוטה. תזכרו מה ההבדל בין יבש ביבש לאחר לך. ביבש ביבש בפועל החתיכת חזיר עדיין נמצאת ממש בעין. ולך ולך בפועל האיסור התערבב, ואולי גם הטעם שלו הלך לאיבוד, והוא לא מוגש באמת. אבל כאשר מדובר ליבש ביבש, החזיר ממש נמצא. אז לכן אומר הנדב יודע, במצב כזה זה ודאי דאורייתא. בסדר, אני מסכם, שבאופן עקרוני יש בזה מחלוקת, דרבנן דרבנן, להלכה רוב האחרונים אומרים שאיסור דרבנן, אלא אם כן מדובר ביבש ביבש, בדרך כלל אצלנו זה כמעט ולא קיים. יש מצבים כאלה, אבל בדרך כלל בבית רוב המצבים יהיה מדובר על לך בלך, ולכן זה חשוב לנו שבדרך כלל זה איסור דרבנן. כן.
האם מדובר על איסור הביטול, או מה אסור לבטל?
אני אומר כרגע שאסור לבטל. אם יש לי איסור המציאות, אנחנו עוד בסדר, אסור לי לקחת אותו, לזרוק אותו לתוך תערובת ולבטל אותו. עכשיו, מה אחד מהנפקא מינות בין דאורייתא לבין דרבנן? באופן פשוט, אולי ספק, אולי. כלומר, אם יש לי ספק, דאורייתא לחומרא דרבנן לכולה, כך באמת מלא ערוך השולחן, תולה את זה במחלוקת הזאת, ואז לאחורה אצלנו אפשר להקל יותר, אבל חלק גדול מהפוסקים, הפרי מגדים, אגרות משה והרב פרנק אומרים, זה לא קשור, וגם למאן דאמר שזה איסור דרבנן, עדיין צריך להחמיר בזה, למה עזבו כרגע, אבל אנחנו לא נוכל להקל בספקות כל כך בקלות. אנחנו נראה בהמשך שאולי נוכל כן לצרף את זה כצירוף של איסור דרבנן, אבל גם בספקות באופן פשוט אי אפשר להקל. הרב פרנק אומר, בפסם מרובה, אז אנחנו נשקלל את זה, אבל זה לא דבר פשוט. עכשיו, למה לא? למה אסור לבטל איסור? מה הבעיה? עכשיו אני אגיד בהתחלה שני הסברים שהם יכולים לסדר עם כל אחד מהכיוונים, דאורייתא ובין דרבנן. כאילו, האם יכולים לסדר עם שתי הבנות, האם האיסור נובע מהתורה או מדרבנן, אחרי זה נגיד עוד כמה שני כיוונים שיותר מתאים לתפיסה שזה גזרה של חז"ל. כיוון ראשון, תחזור אחורה לחקירה שאמרתי קודם, שהשאלה זה בעצם איך אני תופס את האיסור אחרי שהוא בטל. אם אני תופס כמו הראש, שאמרנו קודם, שגם אחרי שאני מבטל את האיסור, החפצה של האיסור עדיין קיים. נכון? ולכן ראינו שחוזר וניאור וכו'. אז לאור הדבר הזה, פשוט שאי אפשר לבטל את האיסור. כלומר, היתר שלנו לאכול, גם שאני אוכל תערובת עם חזיר בפנים, בסוף אני אוכל חזיר, על פי התפיסה הזאת. עכשיו, התורה תירה לנו, בתור הנהגה, בתור דיעבד, בתור מותר. אבל סוף סוף, אם גם אחרי הביטול, עדיין יש לי חפצה של איסור, אז ברור שאי אפשר לך תחילה לבטל את זה. שם חזיר בתוך תערובת, ואז מותר לאכול, זה דיעבדי, זה לא לתחילה שאתה לוקח חזיר, שם בפנים, והוא עדיין נחשב כאיסור חזיר, ומותר לאכול את זה. שנייה, זה אפשרות אחת. כלומר, אם אנחנו תופסים כהבנה הראשונה שראינו קודם, של הראש, שאיסור, אחרי שהוא בוטל, עדיין חצי של איסור, אז ברור ופשוט, וזו ספרה פשוטה, שאסור לתחילה לבטל. כי בעצם בביטול אני לא מבטא אותו לגמרי, הוא עדיין נשאר בעצם בעינו, ולמרות שמותר לאכול, להיכנס למצב הזה להתחיל הוא ודאי בעתי. כן.
אבל, למה זה
כבר
ספרור שהתורה לא אוהבת שאנחנו אוכלים תערובת?
למה זה כזה ברור שהתורה לא רוצה שנאכל תערובת? בוא נאמר ככה. שאלה טובה, אבל בוא, זה קצת קשור אולי להסבר השני שלי, קצת יותר אולי נניח דעתך. אבל אפילו נשאר כרגע בזה. התורה אסרה לאכול את החזיר הזה. עכשיו, בפועל גם אחרי הביטול, כאילו זה בעצם אומר שההיתר לאכול דבר שהוא בתערובת, זה היתר דיעבדי יחסי.
למה
נקרא את זה? מה זה? התורה אומרת שאוכלים מפי הרוב, אוכלים מפי שישים, אז מותר. אבל לא כל דבר שעושים בחיים הוא אידיאלי. בסדר? יש הרבה דבר שאנחנו עושים בחיים שהם לא אידיאלי. זה מותר. מה זה? אגב, יש שיטות. אני רואה גם הזכרתי את זה בעבר. יש שיטות, שמרות שגם יש משהו בתל בשישים, המחמיר חסיד לא יוכל.
כן,
שיטות כאלה. עכשיו, זה ודאי יסתדר עם זה. הן ודאי סוברות את הגישה הזאת. מה זה? לא, לא איסור. אבל להכניס לך תחילה למצב שלא אידיאלי, אנחנו תורה נגד זה.
אבל זה לא יכול להיות, אם זה לא
איסור
לאכול אותו, אז
איך
זה יכול להיות שזה
איסור? לא, יש, לא שחור לבן בחיים. זה, התורה אומרת.
גם אם זה לא אידיאלי לאכול את זה.
מה זה?
גם אם זה לא אידיאלי לאכול את זה.
אבל התורה לא תרשה לך...
לא יש איסור.
התורה לא תרשה לך להכניס באופן מלכתחילה למצב, שאחרי זה יוצר מציאות שהיא לא מלכתחילה.
אבל יש איסור על
כניסה
לכל מצב לא אידיאלי.
נכון.
יש.
כן, הרבה מצבים. האם מותר לנסוע בספינה ביום של ביום רביעי? לא, למה?
יש איסור דאורייתא.
מה זה? אז גם כאן, אולי, בוא נאמר, אני חושב שזה, נראה לי זה מספיק מובן, אבל אם אתה רוצה אני אוכל להמשיך את זה להמשיך.
אני חושב ש...
אתה אומר, כיוון הזה יותר סתבר, כיוון שזה איסור דרבנן.
כן.
בסדר, שומע, אני לא בטוח, אבל בסדר, כן.
אתה רוצה לזה עובד רק לפי השיטה הראשונה, שהחפצה של האיסור לא נשאלת.
צודק, מצוין. צודק, שנייה, אז זה אמרתי. הכיוון שכרגע אמרתי, זה דווקא הולך להבנה הראשונה, שהחפצה עדיין קיים. עכשיו, גם, עכשיו נביא שלושה הסברים שמתאימים גם לכיוון השני. למרות שהחפץ של איסור נעלם, עדיין יש מקום להבין שאסור לבטא את הדבר הזה. בסדר?
כמו שאמרנו בהתחלה, שזה לא ראוי, כי אנחנו נעשה את זה כל הזמן.
או, בסדר, יפה. אז יש, עכשיו נגיד כמה נואנסים שמופיעים. כיוון אחד, שמופיע הראה אומר את זה, ונראה שהוא אומר את זה דווקא מדאורייתא. תוספות אומרים מה שאני יכול להגיד כהבנה של איסור דרבנן. אז תשמעו, אם התורה אמרה שאסור לאכול חזיר, אז רצון התורה שתתרחק, שלהתרחק מחזיר. בסדר? אז הראה אומר את זה אפילו, ככה נראה מדבריו, שזה אפילו בדאורייתא. התוספות אומרים זה גזרה, אבל זה מאוד מובן, בוא נאמר. אם התורה אמרה שאסור לאכול חזיר, אז היא לא רוצה שנכניס את זה לתוך הסיר שלנו בבית, היא רוצה שנתרחק מחזיר. זה בעצם, בוא, אתה מה נקרא, אסור לאכול, אבל גם היא אמרה, תתרחק מהדבר הזה, בסדר? זה כיוון שהוא מובן ופשוט. זה מופיע, תוספות, יש חתם סופר, גם אומר בצורה כזאת, שאומר, אם כן, לא שווק איסור בעולם. כלומר, אתה יכול לתחכן ובעצם לאכול, בסדר? אז זה כיוון שהוא יחסית פשוט. עכשיו, עוד שני כיוונים מעניינים, שהם ודאי להבנה שמדובר בסוד הרבנן, הם חשובים, ותחשבו שני על קטניות, בסדר? תוך כדי שאני מדבר איתכם. הרי יש דיון, אני כבר אזכיר ככה בעת שוליים, יש דיון שבשנים האחרונות, מה הדין שתערובת קטניות? כלומר, אני לא אוכל לאשכנזים כמובן, לא אוכל קטנית בעין, אלא אני מערבב את זה בתוך משהו. עכשיו, עקרונית בפסח, אם זה לא קשור, אני רק ככה בעת שוליים, אם נופל קטנית בתוך תערובת בפסח, זה בטל ברוב. אפילו לך בלך. למה? כי זה איסור לא הכי חמור בעולם, בטל ברוב. שאלה כזאת היא, אם אני קונה מעדן, שכתוב עליו כשר רק לאוכלי קטניות, עכשיו זה מעדן של בד יוונים, מה יהיה שם? קטניות, אולי שמן קנולה שיש שם קצת, אולי לסוברים שקנולה זה קטנית, אז יש שם תערובת קטניות. עכשיו זה היה לפני פסח, האם תערובת קטניות מותרת או אסורה? בסדר? שאלה גדולה, האם מותר, כלומר בפסח עצמו כמעט מוסכם שאסור לעשות ככה לכתחילה. השאלה מה קרה, אם במפעל ייצרו את זה לכתחילה בערב פסח, האם לי מותר לאכול, לקנות ולאכול וכו'. בסדר, אני לא אחרי רגע לכנס לכל הסוגיה, אבל עכשיו תחשבו לשני הטעמים הבאים, למה אסור לבטל, אסור לכתחילה, ותחשבו האם זה שייך אולי לגזור את זה על קטניות, כאילו להגיד זה שייך שם. כיוון השלישי, זה הלבוש אומר, חכמים לא רצו לבטל כדי שלא יראה האיסור קל בעיניו. בסדר? כלומר, אם אנחנו מתירים לאכול איסורים בכל מיני תערובות, אז אנשים גם יאכלו את זה, זה קל בעיניו, וגם יאכל את זה גם ככה. כלומר, איסור רציני, חזיר, לא יעלה לדעת, אצלי בבית, אם יפול לחתיכת חזיר לתוך הזה, לא משנה אם אני אתיר את זה, אשתי תעיף את זה לזה, כי מה זאת אומרת, זה חזיר. נכון, אינסטינקט בריא של כל אישה. עכשיו, פעם היה לנו קמח בבית, שמצאנו קודם תולעים. אז אמרתי, זה בטל, זה אפשר, אשתי, תולעים זה לפח. זה לא, אין דיונים כאן הלכתיים כרגע. בקיצור, אז אפשרות אחת להגיד למה אסור לבטל, כי אם אתה מרשה לאכול מצבים מסוימים, אז נראה שזה מדובר באיסור לא הכי חמור בעולם. בסדר? זה הלבוש אומר. נקודה אחרונה שדומה קצת, היד יהודה אומר שיש חשש שאני, אמנם זה נגיד בטל ב-60, אבל יש חשש שאנשים יתבלבלו. וגם ב-1 ל-50 הם גם יגידו שזה מותר. כלומר, ברגע שאתה פותח ואומר שיש מצב שמותר לאכול ב-60 או ברוב, אנשים כבר יעשו את זה גם בפחות. עכשיו, שני כיוונים אחרים, זה ודאי להבנה של איסור דרבנן. אני מסכם מה שראינו. לגבי תם האיסור, אפשר להבין, על פי ההבנה הראשונה, שנשאר חפצה של איסור הראש, אז יחסית זה דבר שמובן, לא יודע אם זה דאורייתא דרבנן, אבל זה נראה מובן, שאם נשאר חפצה של איסור, אז ודאי שאי אפשר לגרום למצב כזה לכתחילה. שלוש הבנות אחרות, שגם למד אמר שהחפצה של איסור נעלם, זה היתר, אז כיוון אחד שהוא גם מאוד מובן, שרצון התורה שאמרו שזה אסור להתרחק מהדבר הזה. והאבנות האחרות היו שאם אנחנו נתיר את זה, זה יקל בינינו, או שאנחנו לא נקפיד לבטל כמו שצריך. בסדר? אז עד כאן אמרנו שאסור לבטל לכתחילה. ראינו אם זה איסור דאורייתא דרבנן, באופן פשוט זה איסור דרבנן, וראינו כמה הסברות בדבר. עכשיו, האם מותר או אסור לבטל איסור דרבנן? כלומר, עד עכשיו דיברנו דאורייתא דרבנן, הכוונה לגבי התוקף של האיסור. כלומר, אם יש לי חזיר ואני מבטל אותו, האם עברתי על איסור מדאורייתא או איסור דרבנן? אבל אם עכשיו יש לי איסור דרבנן, מוקצה, איסור דרבנן, הסוגיה בביצה דף ד' עמוד ב' מתייחסת את הסוגיה שמה של מוקצה, ואומרת מה קורה אם זה בטל. מה הסוגיה שמה? יש לי עצים של מוקצה, ביום טוב, בסדר? הם נפלו לתוך מדורה שיש שמה רוב עצי היתר, כלומר שלא המוקצה. השאלה אם כרגע מותר לנות מהמדורה. כי יש לי, זה לכאורה בטל, אבל השאלה כזאת היא האם באמת מותר ליהנות או מהדבר הזה. הסוגיה שם אומרת שאחרי שנפלו עצים של מוקצה תוך התנור, גם כרגע מדובר שהרוב זה מוקצה, רוב העצים הם מוקצה, מותר להרבות עליהם עצים שלא מוקצה וככה לבטל אותם. למה? כיוון שבדרבנן מבטלים. הבנה הפשוטה של הזוגיה, שמה שמותר לעשות כאן זה ממש לקחתי, יש לי כאן את הערובת ומותר להוסיף עצים, ובזה אני מבטל את האיסור של המוקצה, ואז אני יכול ליהנות מהמדורה. ולמה? אומרת הגמרא, כי מדובר באיסור דרבנן של מוקצה. עכשיו, למה להתיר דווקא ביותר באיסור דרבנן? אז אפשר אולי להבין על פי הכיוון של חפצה של איסור, מה שאמרנו קודם, בסדר? אבל שנייה רק, ככה נראה מפשט הגמרא, וככה באמת פוסק הרמב״ם. הרמב״ם מפוסק שבמחלות אסורות פרק תדב קפה, שאפשר לבטל לאיסור דרבנן. אבל כמעט כל הראשון...
זה משהו שכל השאר בדאורייתא, כאילו כל התערובות זה בדאורייתא?
לא יודעתי, מה זה כל התערובות?
אם אנחנו אומרים, זה מותר כי זה מדרבנן, האיסור הזה של מוקצה בשבת, ומותר להוסיף, אז בעצם אומר שכל מה שאסרנו להוסיף זה הכל דאורייתא.
בדיוק, כלומר, על פי ההבנה הראשונה כשכה אמרתי, וככה פסק הרמב״ם, כל מה שאמרנו שאסור לבטל, זה אסור לבטל איסורי דאורייתא, חזיר וחבריו. אבל אם מדובר ביסוד רבנן כמו מוקצה, אז אין שום בעיה לבטל. זה פשט הסוגיה, אבל שנייה וחצי. אבל בראשונים יש איזה שבעה ראשונים, שכל אחד מהם מסייג את הגמרא באופן אחר. אני כרגע אזכיר שני מהסיוגים שנפסקו להלכה. הרשב"א, גם הסוגיה שמה וגם בתורת הבית, אומר שהיתר דווקא כאשר, מה קרה שמה? העצים נפלו מעצמם לתוך המדורה. נכון? זה לא ש... ואז לי מותר להרבות עליהם עוד. בסדר? אבל אסור לאדם לבוא לקחת עצי מוקצה, ובכוונה לזרוק אותם, לבטל אותם באופן יזור. כלומר, אם זה כבר קרה שיש כבר תערובת, עכשיו, תערובת שהיא לא מותרת עדיין, אני עדיין מרבה, אבל היתר הוא דווקא להרבות. כלומר, אני לא יכול לקחת איסור דרבנן ולבטל אותו. מה שאני יכול לעשות, שאם איסור דרבנן כבר נכנס לתוך תערובת, אז מותר לי להרבות עליו. מה הסברה בדיוק אני כבר לא נכנס? כך פוסק לשולחן ערוך. אתה יודע שזה היתר היחיד. הראש אומר, עוד יותר מסייג את זה ובעצם מוחק לגמרי את היתר הזה. וכך פוסק הרמה. הראש אומר, זה יתר דווקא ביצה מוקצה. זה הראש גם בביצה בסוגיה שם. הוא אומר, למה זה דווקא ביצה מוקצה? כלומר, דווקא ביצים. כי הנאה שלי עם היצים, מתי אני נהנה מהיצים? אחרי שהם כבר קלים מהעולם. בסדר? אסור ליהנות מסוד הרבנן שבוטל. כאן זה מקרה ייחודי, ביצים, שאני נהנה אחרי שקיליתי אותם, אני נהנה. דווקא אז הותר. אבל בעצם, מה הראש עשה? לקחת את הסוגיה ומחק אותה לגמרי. כלומר, השאיר את הסוגיה במקום שלא רלוונטי לאף פעם, כך פוסק הרמ"א. כלומר, ספרדים יכולים להשתמש ביתר הזה של יסוד הרבנן, כאשר כבר נפל לי משהו לתוך תערובת, אני יכול להוסיף ולבטל אותו. אשכנזים שפוסקים כמו הרמ"א, אסור להם לא לבטל לכתחילה, גם נפל אסור להם להרבות. היתר היחיד זה דווקא בעצי מוקצה. גם האחרונים יש ויכוחים, ובגדול זה מחוקת ספרדים ואשכנזים. טוב, כן.
אבל זה מוכיח שאיסור הביטול לכתחילה הוא מדאורייתא.
למה?
כי אם גם האיסור, לבטל הוא דרבנן, וגם
לכאורה זה ראייה טובה מה שאתה אומר. בפועל אנחנו מכירים בהרבה מאוד סוגיות שגזרו, שיש הרבה גזרה לגזרה. כלומר, אני תבדוק בש"ס או בהלכה, אתה תראה שבהרבה מקומות, למרות שזה יסוד רבנן, יגזרו גם על יסוד רבנן. אבל לכאורה זה ראייה... כן. לא בגמרא, ברש"י. זה רש"י הסביר כמו הראש. טוב, אז אני מסכם, ראינו כרגע שאסור לבטל, ראינו אם זה איסור דרבנן דאורייתא, ראינו שיש אולי מקום להתיר יותר בדרבנן, ספרדים קצת יכולים להקל בזה, ואשכנזים בכלל. עכשיו, מה קורה אם עברתי וביטלתי? כלומר, בסדר, אסור, אבל אני או בכוונה או בטעות, ביטלתי, מה הדין? האם התערובת מותרת או לא? המשנה שזכרתי בהתחלה בתרומות, פרקי משנתת, מחלקת בין ביטול במזיד וביטול בשוגג. אומרת שבמזיד התערובת אסורה. אם בכוונה באת ביודעין שזה בעייתי ועשית את זה, זה ודאי בעייתי. בשוגג מותר לאכול. וככה נפסק
בשוגג. אם כשאתה אומר אסורה מותרת,
אתה מתכוון
לאדם.
לא.
לא לאחרים.
שנייה. אז אם היא מותרת, היא מותרת לכולם. בסדר? כלומר, בשוגג זה מותר לכולם. במזיד זה אסור, אתה שואל למי זה אסור? שאלה מצוינת, אנחנו עוד שניגע בזה. בסדר? עוד שנייה, זו שאלה חשובה, אנחנו נגיד עוד שנייה. אז בואו נתחיל מהשוגג, בסדר? כלומר, אם בשוגג אדם בא וערבב את זה, נכון שגם נגדיר מה זה שוגג, אז מותר לאכול את התערובת. ובמזיד יהיה אסור, אנחנו עוד שנייה נראה. שולחן ערוך עוסק בצלית ט' ה'. עכשיו, למה תיר בשוגג? מה בכלל ההבדל? מאוד מסתבר. מאוד מסתבר שזה הולך לכיוונים של ה... בוא נאמר ככה, אם אני מבין שהבעיה בביטול איסור התחילה, שהיא חפצה של איסור שהוא נשאר קיים, אז לא שייך לחלק בין שוגג למזיד. שוגג ומזיד זה מחלק בעצם במה האדם חשב, מה עבר לו בראש. אז הרבה יותר מתחבר לכיוונים האחרונים שראינו, שמחת האדם, שהוא לא יחשוב שזה איסור קל, זה. אבל אם לכיוון הראשון, אז משמע שזה, אז לחורש כאן ראייה חזקה, שמדובר באיסורי דרבנן יותר, של חששות וכו וכו, לא אומר שזה אפשר להסביר אחרת, אבל זה לכאורה ראייה חזקה. כן.
אבל כל זה שהמתערובת מותרת, איך זה כבר יקרה באופן מעשי אם זה לא יהיה בשוגג?
עכשיו נסביר. מה? אם, לא יודע.
לא, איך זה שהמתערובת מותרת, פחות או יותר מוכיח שבשוגג מותר, אחרת מה אתה מדעת שהיא
מתערובת? התערובת מותרת בשוגג, מזה נראה, אסורה.
לא, אבל זה עצמה סיבה לשוגג. כי לא ייתכן שהאיסור זה השוגג. אם היו אסורים שנתערב בשוגג, אז איפה היה התערבות מתארת? חוץ מאונס, שזה לא כל כך מעשי.
אתה אומר, לא יכול להיות מצב כזה. לא, אני יכול להיות תערובת שאני לא עשיתי. תערבב, לא יודע מה, רוח. עוד, יש הרבה תערבות שקורה מעצמם. עכשיו, מה זה שוגג? עכשיו, שני מצבים שבטוח שוגג. או... שלא ידעתי שבכלל מדובר על איסור. חשבתי צורך עניין שטוטים מותרים. זה גם נכון, בסדר? בסדר? אבל, לא, יש אנשים שאומרים שאיסור על טוטים, אנחנו ניגע בזה עוד שבועיים. אבל, קיצור, אני כבר אומר עכשיו שלדעתי אני אהיה מותר. בקיצור, אז מישהו אמר, זה מותר, ואחרי זה אמרו, מה, זה טריף. בסדר, לא ידעתי, הרבבתי, זה מותר. בסדר? זה ודאי שוגג. או... שידעתי שזה איסור באופן עקרוני, אבל כשהרבבתי, שכחתי שזה איסור. אז זה גם סוג של שוגג. השאלה, כן.
אבל לא יהיה איזה דין של בריאה, לא?
של מה?
של בריאה שלי, לא של...
אז בסדר, אז נניח שבאמת אין בריאה, נניח שזה תערובת. בסדר, אני מניח שריסקתי את זה. בסדר, נכנסתי לתוך הבלנדר וריסקתי את כל התנאים.
לא,
רבי,
מה הדוגמה
השני? או שבכלל חשבתי שזה אוכל שמותר, אבל ברגע שהרבבתי, שכחתי שזה איסור. ודעתי, מתישהו בעבר, למדתי כאן בישיבה, בשיעור ב' אמרו לי שטוטים זה אסור, ובפול שביטלתי, שכחתי שהטוטים אסורים. בסדר? שכחתי. מה זה? למה? אז אמרתי, בסדר. טוב, עכשיו השאלה מה קורה באומר מותר. מה זה אומר מותר? אני יודע שמדובר על איסור, אבל אני חשבתי שמותר, למרות שזה איסור, אבל מותר להרבב. כלומר, לא למדתי כאן בישיבה, אבל לא, אף פעם לא שמעתי של אסור לבטל לך תחילה. אז למרות שאני יודע שאסור לאכול חסה, בלי, לא בדוקה, לא משנה, בסדר? הכנסתי לתוך זה והרבבתי. חשבתי שזה הייתה עובד מותר. אז יש איזה דיון, אבל הלכה למעשה תוספות ובבחורות כף ג' וכן התז פוסק את זה הלכה בצליטת אצלנו בספקתן למדחת. זה מוגדר כשוגג. אומר מותר מוגדר כשוגג. סוגיה בשבת סמכת, לא משנה, כרגע אומר מותר לעניינו מוגדר כשוגג, ולכן מצב כזה עכשיו זה חשוב מאוד, כי הרבה אנשים יכול לקרות, יודעים שזה איסור, חושבים שבסדר, אבל ביחד מותר להבב, אז במצב כזה התערובת תהיה מותרת. וככה מקובל, זה חוות דעת, ככה עולה במשנה ברורה בשבת, קיצור. עכשיו, אז אני, לגבי שוגג אמרנו שאם זה קרה, זה מותר. יש שני סיוגים, שהם מוחקים את היתר באופן רחב, בוא נאמר ככה. הרימה בתליטת ה' מלא שני סיוגים. סיוג הראשון, אם יש חנן, אז אם יש חנן, בוא נחשוב. כלומר, אם איסור נופל לתוך התערובת, ומה קורה? יש חנן. כלומר, הוא נותן טעם. שנייה. כלומר, טוב, האמת, זה מקרה שהוא קיים, אבל הוא לא הכי שכיח בעולם. כלומר, אם נופל איסור, הוא לא בטל. בסדר? הוא לא בטל. שנייה. אני אסבך אותם כרגע. אני לא יודע משווה עכשיו לסבך אתכם. טוב, בואו נגיד ככה. אני אגיד את זה בקצרה את השני סיוגים. הם לא מעשיים כל כך. למרות שמה שאני אקרא, הם לא הכי מעשיים. אז אני אזכיר את זה בקצרה. אם עקרונית יש מצב שנכנס איסור ונוצר חנן, ואחרי זה נוסף עוד יותר בהמשך. כלומר, נפל לתוך עניין, חזיר לתוך זה, עכשיו 1:50. עכשיו לכאורה, כל העסק נאסר. בסדר? כלומר, אי אפשר להגיד שכרגע, עכשיו, אחרי זה למרות שהוספתי עוד 20, וכרגע יש לי חזיר מול 70, בהתחלה החזיר הפך את הכל לחנן. בסדר? אז אם יש לי, אם הביטול קרה בשני שלבים, אז כל מה שאמרתי לא נכון. בסדר? אני חוזר את זה, בכלל העיקרון הוא פשוט, רק בפועל זה לא הכי שכיח, אבל עוד פעם, אם איסור נופל, ובהתחלה הוא לא בטל, רק נופל ויש שם 50 כנגדו, אחרי זה נפל עוד יותר, בסדר? מטעות, לא משנה, אז בסדר, זה לא בטל פשוט. אז כל מה שאמרנו כרגע, זה בהנחה שזה קרה בבת אחת. כלומר, אם נפל איסור ורק אחרי זה נוסף עוד יותר, אז היתר לא נאמר. עכשיו, מתי יש חנן, אין חנן, אני לא אחזיר אתכם ללך, שר איסורים, הדבר הזה הוא לא הכי שכיח בעולם. דבר שני, שזה אומנם זה מחלוקת, אבל לפחות הרמה מחמיר בזה, שגם אם זה קרה בשני שלבים, וידעתי על זה לפני כן, כלומר, גם אם אין חנן, אם נפל חזיר לתוך זה ויש 50. עכשיו, אחרי זה מישהו אומר, לא ראית נפל חזיר, ואחרי זה בא ילד שלי ושפך עוד 20, גם אם אין חנן, העובדה שנודע לך באמצע, זה גם אומר שזה לא בטל. טוב, בסדר, הדבר הזה לא הכי מעשי בעולם. מה זה? זה גם בשוגג. כלומר, הדבר הזה, הרימה בעצם מסייגת יותר בשוגג בשני דברים. עכשיו, בכל מקרה, יש דיון על זה, אבל מקובל שחר, אתם אומרים, לא צריך לבדוק את זה. לא צריך כאילו לבדוק אם זה קרה. כלומר, אם נפל לך, לא צריך לבדוק אם קרה פעם אחת פעמיים. אז אני רק מזכיר שזה קיים, אבל הלכה למעשה, אם בטעות נפל לך משהו, אתה יודע שזה בטל בבת אחת, כלומר, לא היו כמה שלבים, אז זה בסדר. טוב, אני כרגע, עזבו כרגע, זה מי שלא קלט את הנקודה האחרונה, זה ממש לא קריטי. עכשיו, לגבי מזיד, כן.
אם יש חנן בדברים האלה, זאת אומרת שכאשר בא מישהו ומבטל, אז כל פעם שהוא ישפוך משהו, אז אתה יכול להגיד שראשון ראשון בטל, כי האיסור הופך כל דבר ישר לאיסור גמור.
עוד פעם, אם אתה אומר שיש חנן, ואז נוסף היתר, אז מה השאלה שלך?
ואז כל פעם שאתה מכניס היתר, אז האיסור כל דבר חדש
לאיסור
כמו.
נכון, זה מה שאני לא...
זה דבר כזה לבטל איסור
לתחילה. מה זה? לא, אתה צודק, זה בדיוק מה שאני אומר, מה שצריך לשים לב, שכל מה שאמרנו... נכון, זה רק בבת אחת. בדיוק מה שאתה אומר.
60 בבת אחת.
מה זה? מה, זה לא?
אם תשפוך פי 60 בבת אחת, זה לא מצוי בבת אחת.
לא מצוי, אם יש לי מרק, שהוא כשר, ובטעות, תוך אני לא יודע, ובטעות שלקחתי ירק עם תולעים, ושמתי את זה לתוך זה. אז יש שם רק הוא ענק, ויש תולה קטנה שהיא מאוד שכיח. מאוד שכיח, זה יכול לקרות.
זאת אומרת שלהוסיף, אי אפשר.
שהשפה
תהיה פי 60, איפה
מצינו כל דבר? לא, נניח ש... לא יודע, התחלתי בשל משהו, בשם פי 40 מהתולעת שלי. ואחרי זה הוספתי את כל מיני חומרים, ושוב קצת. צודק, כלומר, אם באמת החנן נסר את הכל, לא יש שכיח שיהיה לי עוד 60 להתיר את זה. אז תמיד יהיה עשור. הבנת? לא. תודק, זה בעיקרון שהוא אומר ממש, שימו לב שאם יהיה חנן בעין, כלומר אם יש מצב ביניים שזה לא בטל ונוצר חנן, בסדר? אז אחרי זה לא יהיה יותר.
אנחנו מדברים כאן על ביטול, על ביטול איסור לתחילה, זה קורה שיש איסור בתוך חזיר, ואז אני רוצה לבטל אותו. כדי לבטל אותו אני צריך פי 60, אני לא יכול
לעשות פי 60. לא, אז בואו, פעם, אני, הגדרה הפשוטה של ביטול איסור לתחילה, המקרה הקלאסי, שיש לי היתר גדול, בסדר? ולקחתי איסור בטעות, תוך העניין, זה כזה מדובר בשוגג, ושפכתי אותו, חשבתי שזה משהו שמותר, זה מאכל שמותר, תוך העניין, בפסח אין שם ביטול ב-60. לא משנה, חשבתי שיש מאכל שיש עליו כשרות, ואחרי שהאמת זה קרה לנו דווקא בבית לפני זמן, מה לא משנה, אנחנו לא הולכים חלב עקו בבית, וקיינו מוצר, חשבנו שהוא זה, ואחרי ששפכנו אותו, גדימו שיש שם חלב עקו. עכשיו, זה כמו קטנה. אז, עקרוני, זה היה בשוגג. טוב, נכון.
אבל אם ככה, אם אין לזה בתוך התרשיל, אז לפי הרמה בעצם כל התרשיל הפך להיות...
לא. לא הבנת אותי נכון. אני אחרי שהוא נסביר, אני לא רוצה כאן לסבך את כולם, אבל עוד פעם, אם יש לי איסור שהוא נפל והוא בטל ב-60, זה בסדר גמור.
לא,
כן, כן. הרימה אומר שאם אין לי 60 בהתחלה, אלי יש רק 50. לא הבנת? אז בוא, עזוב. מה זה?
נגיד יש לך חבילת שוקולד, יש לך 5% חלה מהכניס.
כן. א', זה לא נכון, כי אין אחד ביתר, אבל נניח. בסדר. כן.
עכשיו, כל החתיכה הזאת היא התבטלה או לא התבטלה?
כל החתיכה הזאת מוגדרת כאיסור, נכון.
ועד עכשיו זה לא יתבטל בדבר אחד.
עכשיו, אם נשים את כל החביית שוקולד בתוך משהו גדול, זה יתבטל. אחרי שאני אעשה, כאילו, נראה שמשפה אחרת. כן.
יש הבדל בין תל תוך איסור ואיסור לתוך תל?
לא, לא משנה. בסדר? טוב, אני מסכם. בסדר? בואו, הנקודה האחרונה של הרמה סיבך אתכם קצת, אז מי שסתבך, עזבו. בואו נאמר, נקודה פשוטה. אם יש לי איסור שבטל, ב-60, ברוב, כל אחד פי זה שלו, אז אם זה קרה בשוגג, מותר. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים מה קורה במזיד. האם אדם בכוונה בא ועשה את זה, אז אנחנו אמרנו שבגדול, אנחנו אומרים שתרובת אסורה. עכשיו, שאלת כאן, למי אסורה? אם באתי, בכוונה לקחתי, ידעתי שדבר הזה הוא איסור, אבל חסמתי לתוך תערובת, למרות שזה בטל ב-60 קילו, אז אמרנו שזה התערובת אסורה. למי זה אסור? אומר הרמב״ם, והשולחן ערוך, בצדי ט"ו, שאסור למי שביטל את זה, כלומר, אם אני ביטלתי, זה אסור לי, ואם ביטלתי זה בשבילך, זה אסור גם לך. כל שאר העולם זה מותר. עוד פעם, אם ביטלתי, זה אסור למי שביטל, ולמי שזה יתבטל עבורו. לכל שאר העולם זה מותר. עכשיו, השאלה הגדולה ומאוד חשובה מעשית, מה קורה אם אדם הכין משהו, נגיד במפעל, מייצרים משהו, הם יודעים שזה איסור, אבל הם לא אכפת להם. הם יתלו לא חתחילה, יודעים שזה חזיר, לא אכפת להם. אבל בפועל מבחינתי יש כגם מוצר שמשהו בוטל שם. האם אני מוגדר כאחר או אם אני מוגדר כמי שביטלו עבורו או לא? שנייה. אז יש מחוקת גדולה באחרונים, האם האיסור הזה כלפי מי שבוטל עבורו, זה דווקא כאשר ידעת מזה. כלומר, האם קונסים את מי שזה היה בעבורו, כשהוא ידע מזה, הוא בעצם היה שותף כאן בכל הדבר הזה, הוא שמח בזה, דווקא אז קונסים אותו. או שמה פתאום, האיסור כאן גם על האחר, זה לא קשור לזה. זה סיבה אחרת, אני כרגע לא נכנס.
כלומר, האיסור שכנסו אחרים זה רק
בגלל
שהוא ידע.
יפה, אז זה מחלוקת, התז אצלנו בצדיתת סיף קטן י' מביא בשם המערשל שאם מי שזה בטל עבורו לא ידע מזה מותר לאכול. בסדר? במקרה שלנו אם מפעל מייצר משהו אני לא יודע מזה כרגע, לא שאלו אותי, לא תיעצו איתי לזה, אז מותר לאכול. בסדר? למרות שזה קרה כאילו שביטלו את זה לכתחילה, אז מי שביטל במפעל אסור לאכול. אני, שאני לא ידעתי, זה מותר. לעומת זה רבי קיב איגר במקום, בחידושים שלו על השולחן ערוך, על הסיף שם בסיף דב, מביא שם את הריבש, הריבש בתשובה, סימן תפתחי, פתחתי בפנים, ובאמת אומר מפורשות, זה לא נכון, הוא אומר, גם כאשר זה נעשה למישהו שהוא לא ידע על זה, זה אסור, זה א', כלומר, לא משנה אם ידעת או לא ידעת, והוא אומר גם, שזה קשור לעניין שלנו, שגם כאשר זה לא נעשה לאדם ספציפי, אלא אני עכשיו מוכר. יש לי עכשיו חנות, לא יודע, סטראוס. עכשיו, אני ביטלתי, למה? בשביל למכור לכולם. אז זה אסור לכולם. כלומר, אם אני הולך לכיוון הזה, שזה אסור גם למי שיתבטל עבור, גם שלא יודע מזה, אומר הריבה של מפורשות, שגם כאשר ביטלתי, לא למישהו ספציפי, אלא ביטלתי עבור כל העולם, כי אני יכול למכור את זה, אז זה אסור לכל העולם. ואחר זאת יש גם פוסק ככה כמו הריבש וגם כמו שאמרתי הרבקי ואיגר. אז בוא נאמר אתה זאת מקל בזה, אבל זה לא פשוט לגמרי. וא' יש לנו כמה ראשונים הריבש וכמה אחרונים חשובים שמחמירים. אז אני חוזר אחורה למה שאמרתי על קטניות, שאם נניח אנחנו יודעים שהמפעל הוא נניח שאסור לבטל קטניות לכתחילה, אם הוא עשה את זה בשביל למכור את זה לאשכנזים, יודע את זה מראש, כרגע יש יותר של כל מיני רבנים, שזה, ואז הוא, קיצור, הוא עושה את זה לאשכנזים, הוא יודע, זה, אז זה בעייתי. עכשיו מעניין, אם הוא חשב, הוא ייצר את זה רק בשביל ספרדים, כי הוא חשב, רק ספרדים אוכלים קטניות. אז אחרי זה אולי לאשכנזים מותר לאכול, כי הם לא בכלל חיוונו עבורו. עכשיו, מעניין, היום בפועל יש הרבה אשכנזים שאוכלים את זה, ואם במפעל יודעים את זה, זה מסבך להם יותר.
אבל... קשר לאוכל
קיצור. סוגיה מעניינת, מה זה? טוב, נקודה אחרונה שהיא מאוד חשובה, אז אני מסכם. לגבי מזיד, אמרנו שתרובת אסורה, ודאי למי שביטל. אם יתלו עבור מישהו, אז זה גם אסור בשבילו. מחלוקת האם דווקא כשהוא ידע, כמו שאומר התז, או גם כשהוא לא יודע, שזה השיטה של הריבש, ואז זה יותר מסבך את עסק. עכשיו, יש היתר מאוד 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 חשוב, שהוא מאוד מעשי, ובתולעים אנחנו נראה את זה בעוד שבועיים, שבהתחלה זה יראה לכם קצת מוזר, אבל הוא בכל זאת. יש חבר ראשוני מאוד מאוד גדול, כנראה ש... לא כנראה, חלקם מבססים על ירושלמי, אני כרגע מדלג על ירושלמי, אבל הם טוענים טענה כזאת. כל האיסור לבטל, זה כאשר אני מתכוון ליהנות מהאיסור. כלומר, אני עכשיו רוצה לאכול חזיר. ולכן אני בא, שם אותו בתוך סיר, מערבב, בטל בשישים, ואז אני אוכל. אבל אם אני עושה את הדבר הזה, ואין לי שום עניין לאכול את האיסור, אז זה מותר. מה הדוגמה שמובן לדבר הזה? יש הרבה דוגמאות. אגב, כבר בסברה הזאת, למה זה מתאים? להבנה ראשונה של הראש, להבנה השנייה? הבנה השנייה, אנחנו להבנה ראשונה. מה משנה, התכוונת, לא התכוונת. יש קונפציה של איסור, זה מה הסיפור. אז זה עוד חיזוק, ראינו את זה הרבה למשך השיעור, שנראה מהרבה מאוד סוגיות שהכיוון הוא לא הראש. לפחות לנקודה הזאת. טוב, אז דוגמה יפה, אולי המרכזית שמופיעה בראשונים, תרומת הדשן, סימן קע"ד, מדבר על חיטים שיש בהם תולעים. חיטים מתולעים, זה קורה. האם מותר כרגע לתחון את זה? אם אני אתחון את החיטה, בסדר? בשביל להכין לחם, אז אני ארסק את התולעים, כבר לא יהיה בריאה, והם ברור שזה ייבטל ב-60, כי יש כאן חיטה מול כמה תולעים. האם מותר או אסור? תרומת הדשן מתיר את זה. עכשיו, אם קוראים את התשובה, הוא בעצם מנמק את זה בשני נימוקים, למה אין כאן איסור ביטול, לכאורה שם ביטול איסור התחילה. אתה יודע מראש שיש כאן תולעים, ואתה הולך בכוונה ותוכן את זה. איך אתה מתיר את זה? אז הוא מלא שתי טענות. טענה ראשונה היא טענה מגניבה ממך מציאותית, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, הוא אומר ככה, שברגע שתולעים ישמעו את הרעש של הריחיים, הם יברחו. בסדר? ולכן זה רק ספק איסור. בסדר? זו טענה ראשונה. טענה שנייה, וגם אם תגיד ש... מה זה? שנייה, אז נקודה שנייה, וגם אין מכוון לבטל. מה זאת אומרת גם אינו מכוון לבטל? כלומר, אין לי עניין לאכול את התולעים, אני רוצה לאכול לחם. התולעים נתקו לי שם, אני לא מתכוון כרגע לאכול את התולעים, בכלל לא אכפתי, אני מעדיף שהם לא יהיו שם. הם כרגע נתקו לי שם, מה לעשות? עכשיו, אז התרומת הדשן הוא בעצם בנקודה השנייה שלו מלא את החידוש שאמרנו, שכאשר אדם לא מתכוון ליהנות בתולעים, אלא פשוט הוא עושה כדרכו, מכין לחם על ידי תחינה. אז זה בסדר, כל האיסור דווקא כאשר אדם מתכוון ליהנות מהאיסור. אלא שמה, נחלקו האחרונים מה היחס בין זה לבין הטענה הראשונה. הטענה הראשונה שלו הייתה, שיש לי רק ספק, אולי הם ייכנסו, כי יש לי סיכוי שהם יברחו מהרעש של הריחיים. בסדר? אז יש, וזה בוא נאמר רוב האחרונים אומרים, עד שאני אקריא לכם רשימה של איזה 6-7, רק שחשובים, כל היתר של תורת הדשן דווקא כאשר זה בספק איסור. אבל אם אתה יודע בוודאות שיש איסור, אז גם אם אתה לא מתכוון ליהנות, עד כאן. היתר זה דווקא כאשר מדובר בספק. כלומר, אם אתה לא בטוח שיש איסור, אז מותר לעשות פעולה שגרתית שאתה לא מתכוון בכוונה ליהנות מהאיסור. אבל אם אתה יודע מראש בוודאות יש איסור, אתה פתאום, אז אסור לבטל, גם אם אתה לא מתכוון ליהנות. בסדר, מי שאומר ככה, זה השח במקום. אגב, תרומת הדשן עצמו נפסק בשולחן ערוך. לא אמרתי, בפי דלת יו דלת נפסק בשולחן ערוך תרומת הדשן. אז שם במקום השח אומר דווקא זה בספק. כך אומר רבי קיבא איגר, פיר מגדים, חתם סופר, בדורנו רב אליושי ורב אוזנר, וקיצור זה לא מפתיע. בקיצור, זה מצד אחד זה משהו יותר מקובל, אבל יש חבל האחרונים שהבינו שכל טעם עומד בפני עצמו, טעם הראשון לעצמו, טעם השני עומד בפני עצמו, וגם אם יש ודאות של איסור, אם אדם לא מתכוון מותר. מי שאומר ככה זה הבח, שוט הבח החדשות, סימן כף גימל, אורך השולחן, פי דלת, סיף פי וב, יש עוד כמה איש עוד רשימה כאן, אבל יש אחרונים שגם אומרים שגם בוודאי איסור, מותר לעשות פעולה שיבטל את זה, אם הכוונה שלי זה לא ליהנות מהחזיר או מהאיסור, אלא פשוט משהו אחר. אני רוצה להמשיך הלאה כי הזמן שלי כבר נגמר, או עוד שנגמר. עכשיו, אפשר לתלות את ההבנות האלה במה שאמרנו קודם. בסדר? כבר רמתי את זה. אם אתה מבין עקרוני שזה חפצה של איסור, אז הכוונה לא אמורה לשנות. אז אולי דווקא בספק, אולי אפשר להקל, כי זה רק ספק איסור וכולי. אני אקרא גם דלי על זה. עכשיו, אבל יש כמה מקומות שמהם נראה שגם בוודאות איסור מוסכם על כולם שכן מותר לבטל. אני מתלבט אם אכנס לזה או לא, כי זה קצת... בוא נגיד ככה, יש כמה מקומות, אני אזכיר שתיים מהם, שבשולחן ערוך נראה שגם בוודאי איסור אפשר להקל. כלומר, מה זה אפשר להקל? יש שתי דוגמאות. יש אורחות חיים שנפסק בשולחן ערוך בסעיף י"ג שם, בפ"ד י"ג. הוא אומר ככה, מותר לקחת דבש שיש בו נמלים ולהתיך אותו. בסדר? כלומר, לחמם, לבשל. עכשיו, הוא אומר, בסוף תסנן שלעיף שלא יהיה בריאה של נמלה. עכשיו, איך אפשר לעשות כזה דבר? אם בישלתי את הדבש הזה, אז הטעם של הנמלה נכנסה לתוך הדבש. עכשיו, גם זה בטל, אני בטל איסור חתחילה. אז ההסבר שמובא כבר ברוחות חיים, ואין כאן משום מבטל איסור חתחילה, שאין כוונתו, אלא לתקן הדבש. אני, כל מה שעשיתי, שהתכוונתי, זה לא, אני, אין לי עניין בנמלה, וזה בכלל לא אכפת לי. וככה השולחן ערוך לכאורה פוסק, וגם השח ככה מסביר שם את העניין. יש עוד איזה ראיה משום מקום אחר. כן, כי אם, מה זה? לא, הוא אומר תסנן, כי אם נשאר גם בריאה שהיא מתה, אז עדיין מודר כבריאה ולא בטל בשום דבר. אז צריך לוודא רק שאין שום דבר. אבל, הוא אומר סתם, איך האדם, זה טיעון מציאותי, אני לא רוצה לאכול דבש נמלי, אז מה אתה עושה? תבשל. ואז אתה בעצם, קיצור, ואתה מעיף אותה מהעולם, ואז עכשיו השאלה אפשר לעשות את זה. אז הוא אומר, אני לא מתכוון בשביל לאכול את הנמלה, אלא להפך. שיש עוד מקום שנראה, גם הפניתי אתכם את היתת זין, שולחן ערוך שמנו משהו שגם יש מקום להתיר בוודאות. עכשיו, אני לא אכנס לכל הדבר הזה, יש הרבה כיבי איגר שמסביר שדובר דווקא מקרה מסוים, והוא מסייג את זה, אבל רציתי להראות שגם בשולחן ערוך עצמו נראה, אולי שיש מקום שגם בוודאות אפשר לעשות כזה דבר. כלומר, גם כאשר אדם לא מתכוון ליהנות מהאיסור, אז מותר לבטל גם כשיש ודאות של איסור. אבל סיוע גדול לכל מה שאמרנו. בין אם נבין שהתר הזה שאמרתי כרגע הוא בספק, ובין אם נאמר שזה בוודאי. אגב, תבינו, אני מדבר על זה בתולעים, אז תבינו למה זה חשוב. כשיש לי תולעים, נניח בירק מסוים, אין לי, אני לא, הדבר האחרון שבא לעשות זה, אני לא רוצה לאכול את הנמלה. אז אם שמתי בתוך מרק ובישלתי, וזה בוטל, כי אין בריאה, לכאורה מותר לאכול, לאור מה שאמרנו כרגע, כי לא התכוונתי לבטל. בסדר? עכשיו, אם זה מותר גם בוודאי איסור, אז זה מצוין. אם זה מותר רק בספק, אז יכול להיות מאוד שאם בדקתי בדיקה נורמלית ואין ודאות של איסור, גם מדובר משהו נגוע, אז אולי צריך לי להוריד לרמה של ספק, אז הוא יהיה מותר לעסוק את הדבר. עכשיו, אופה, לא שיהיה מותר לאכול את הירק ישירות, אבל בתוך מרק, בתוך תפשיט מסוים, זה יהיה מותר. אבל מה שקצת מסבך את העסק זה התז. התז, ליורדיה, סימן קוף לזין, סיף קטן ד', כל היתר הזה זה דווקא כאשר אין לך דרך אחרת. כשלא נתקעת. כל היתרים שאמרנו כרגע, יש לך חיטים, אומר תרומת הדשן, בסדר, אין לי, אז או לזרוק על המפח, או ככה לתחום אותם. אני לא יכול להעיף את כל התולעים. אבל אם יש לך דרך אחרת, דהיינו, לנקות את הירק, לנקות את הדבר הזה, אז היתר הזה פסק. כך אומר התז. למה יש לו איזה דיוק בשולחן ערוך? עכשיו זה די מקובל. כמעט בכל האחרונים, עמיד, קיצור, אני יכול להיות עם רשימה. אבל שני דברים. דבר ראשון, זה לא פשוט לגמרי סיוג הזה. הבח שם במקום, איפה שאתה מדבר, נראה שהוא חולק על זה. אני כרגע לא אוכל להוכיח. ועוד יותר חשוב, יש פרי מגדים, שאומרת להם עוד חשובה. הפרי מגדים שם במקום, בקופלמת זין, במשפצות זהב סיף קטן זין, אומר שאם יש לי תרחה, כלומר, אתה אמר, אם אני אשום דרך אחרת, דווקא אז מותר. כלומר, פרי מגדים, מה קורה אם אני יכול לתקן, אני יכול לברור, אבל זה ייקח לי שעתיים. לא משנה, זה ייקח לי איזה תרחה. אומר, אז זה מוגדר, גם על פי התא זה בסדר. למה? הכוונה של התא שאפשר לתקן בקלות. אם הדבר הזה דורש ממך להתאמץ בצורה משמעותית, אז יהיה מותר לעשות. עכשיו, מה מוגדר תרחה? לא, שאלה יפה. אין לי תשובה ברורה לעניין. אני מסכם ובזה אנחנו נסיים את השיעור. מה זה? מה אני יכול לעשות? אז כנראה שאתה זה מניח שאי אפשר. כי הוא מדובר על דבר שזה בלתי אפשרי, שם המון תולעים, לא יודע. ככה הוא מניח התז, שאלה. כאילו, ככה הוא מסביר, הוא מתייחס בפורשת שולחן ערוך, וככה הוא אומר, על תורת הדשן הזה, שזה מצב שאי אפשר. עכשיו, התז זה באמת לא פשוט, כי בחלק גדול מהמקרים, הדבש עם הנמלים, אין דרך אחרת. אפשר לקחת נמלה ונראה, יפרחות. כאילו, אתה זה לא פשוט. אז יכול להיות שזה, יכול להיות. בקיצור, אני מסכם מה ראינו. לגבי, ראינו בכלל השיעור הזה עסק בממד האיסור אחרי שהוא בוטל. ראינו שתי תפיסות עקרוניות, כבר בחוזר וניאור. ולאחר ראינו פוסקים חוזר וניאור. לגבי דיתו סוף לחתחילה, ראינו שאסור לבטל לחתחילה. ראינו מחלוקת אם זה דוראית או דרבנן. ראינו כמה סברות בעניין. ראינו שאם זה כבר קרה, אז בשוגג מותר לאכול. ראינו מה מוגדר כשוגג. ראינו שבמזיד אסור לי ואסור למי שביטלתי עבורו. ראינו מחלוקת החולים חשובה, מה קורה עם מי שביטלתי עבורו לא ידע מזה. ולגבי, ראינו בסוף יותר מאוד חשוב, שאנחנו נתכנס אליו, אני מקווה יותר הלכה למעשה עוד שבועיים, שאם אני, אין לי שום עניין ליהנות מהאיסור הזה, אני מבטל אותו, כי ככה אני פשוט עושה. אגב, אני צריך לסייג, כל היתר שאמרתי, הכוונה שאני עושה משהו שאני עושה בדרך כלל. אני תוכן את החיטה בריחיים, כי צריך לקנות את הלחם. אבל אם אני עושה את הפעולה הזאת, בכוונה לבטל את האיסור, זה בעייתי. כלומר, אם אני בכל מקרה הולך להכין מרק עם הירק הזה, זה בסדר. אבל אם אני בכוונה הולך ומרסק את זה, כי אני יודע שיש שם תולעים, אז זה מסובך. כל היתר שאמרתי כרגע, הכוונה, זה משהו שאני עושה בדרך כלל ככה. אז אמרנו שבמצב כזה, יש היתר שמופיע ב... חלק גדול מהראשונים, ויש עוד הרבה ראשונים שלא הזכרתי שמתיירים את זה. האחרונים נחלקו, האם זה נאמר דווקא כאשר יש ספק איסור, ככה רוב האחרונים, או גם כאשר יש ודאות איסור. וראינו סיוג נוסף, הדבר הזה זה הטז, שאומר שכשאפשר אחרת, אז אין יותר בכלל. אמרתי, א', זה לא פשוט, הבא כנראה חולק על זה, ועוד כמה אחרונים, ונקודה נוספת, שהפרים הקדים אומר שאם זה תרחה, אז יש מקום להקל גם על פי הטז. זהו, אז כמו שאמרתי, אנחנו בעצם סגרנו עכשיו את כל התערובות וכל העיסוקים האלה. זה היה מסובך קצת, אני מקווה שחזרתם וקצת אתם תופסים מעניין, אבל זה קשה. כמו שאמרתי, אני מציע למי שרוצה ככה לעבור על דברים ככה מעשיים ולסגור לתנות הפינות. ומשבוע הבא אנחנו מתחילים נושאים חדשים, פשוטים יותר. זהו, מי ששר עד עכשיו, אז בכלל יהיה לא קל, כי המשך הרבה יותר קליל. זהו. אתה רוצה לסגור את הפינה שלא סגרנו?